כשם שנשמת האדם יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדלותה, גדולתה, ירדה תחתית המדרגה, ומשם תעלה בלחוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. כן, ראינו, כן, כן, הקודש שבחוף, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה, ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה, אשר לא יהיה אור יקרות וכיפרון, ויהיה לעת ערב יהיה אור, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימי, כן, משפט חדש, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיורר בראשית התעוררותו את החול, והכל תדברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקות שבריחו, אז זה נאמר גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כבושו כחפרו ממקשי רע. אנחנו, זה חזרה, כי ראינו כבר את זה, כשאנחנו מתקלים בזריפים, רואים שהיינו. אז אם כן, על כל פנים יש כאן איזו התבוננות עמוקה. מה זה קודש שבחול? אם אנחנו נדבר על מה שהרם מתכוון, אולי הנושא, הרצון לחזור לארץ ישראל. הרצון לתחיית האומה הישראלית. זה קודש. והוא מופיע בתוך החול. לא מתוך הבנה שבעצם כל הרצון הזה הוא רצון של כבוד שמיים, אלא כל הרצון של לאומי שטחי. אולי לזה הרב מתכוון הקודש שבחול. לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, זורר כוח הקודש שבחול. שיורר בראשית התעוררותו את החול. אז זאת אומרת, כאילו החול התעורר, הקודש מעורר את החול, והכל דברו בלישנה דאיניש ולא בלישנה דקודשא בריחו. זאת אומרת, ידברו כאילו דברי חול, אבל זה בעצם קודש. אז זה נאמר גם לשוני כל היום תהגה תתקף. והפסוק הזה מעניין להבין אותו. בושו כי חפרו מבקשי רע. כאילו הרב מתוד הפסוק הזה רוצה להבין שכוונתו תמיד תהגה תתקחה. אז זה התקשר עם משהו מסביב. גם לשוני כל היום תהגה צדקך צדקתך כי בושו כי חפרו מבקשי רע. איך זה קשור עם מה שאמרנו? העם מדבר.
אולי לשוני זה לשון של חול, וגם היא דאגת צדקת.
כל מה שאני עושה זה בעצם צדקך, צדקתך.
החלק הראשון, שלעתיד בהמשך יתגלה שמבקשי רק ישענו שכל מה שקורה פה הוא לא קשור לקודש, אז כשאני כל היום, כל היום, מסתבר שכל היום יגיע את החגים. מי שטען שזה לא, אז הוא ראש ונחפף, הוא ראה שבאמת זה קשור.
כן. סתם הפסוק הוא צריך בירור, מה זה בסוף, כלומר בסוף יבוא שוב כאילו מבקשי רעתי. לפני כן יש פסוקים גם אני אותך בכלי נבל, עמתך אלוקיי אז אמרה לך בכלי נור, קדוש ישראל תרענן השפתיי כי אז אמרה לך בנפשי אשר פקיד. גם שאני כל היום תראה את צדקתך וראש אותך כל רק שמה. בכל אופן, דברי הרב שבוננות עמוקה. ירידה גדולה מבשרת על העלייה גדולה. נראה לה. מפני שהציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של הדור האחרון של עקבת המשיכה. במידה כזו שאין להם עדיין מסתגלות איך להניג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה. מתוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לקורבן. שאנו רואים בדורנו. אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. מטעם זה באה גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח ואימוץ הגוף, כי רק רוח חזק ואמיץ, גוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את הערות היותר עליונות, ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה, ולהמשיך מתוכן המשכות של אורחות חיים מתוך צירוף פנימי, שכל אלו ההכנות דרושות הן לתשובה שלמה עומדת אחר כותם. אז ראשי כל הנחה. בדור האחרון של עקבתא דמשיחא, יש נשמות גדולות. מפני הציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של הדור האחרון של עקבתא דמשיחא. הדברים האלה מבוססים על דברי הזוהר, או על דברי התיקונים שהרב מביא באיגרת הקנה, שהדור האחרון הביקית דמשיחא, אז טוב מלגב ורע מלבר. כלומר, הכוחות הנשמתיים הם בפנים הם עליונים מאוד, אבל מבחוץ ההתנהגות היא גרועה, שונה מה שמבפנים. זה מזכיר גם מחמור, אני חושב שגם זה הוא מביא מתוך ה... תיקוני זוהר, שחמור הוא אין סימני טהרה מהחוץ, אבל הוא יש בו קדושת פטר חמור. יש איזה בהמה טמאה, שיש מציאות כזאת שקדושה נסתרת, פנימית, וחמור המשיח יבוא חמור, אני רוכב על חמור.
מה העניין בזה? למה זה צריך להתגלות ככה?
אז זה עוד כתוב עוד יותר מזה מובא בארי, שהדורות האחרונים יש להם נשמות מאוד מאוד גדולות. אבל, ואפילו יותר גדולות מהנשמות של דורות הראשונים, הגאונים הגדולים, ככה ארי אמר על, בספר הגלגולים, כך הוא אמר את זה על רב חיים, התלמיד של רב חיים ויטל, נשמה גדולה יותר, מדורות קודמים שגדול, מתייחסים עליהם באופן גדול, ראשונים. איך יכול להיות דבר כזה? אבל היא מחוסה. הנשמות מחוסות. כי יש מצד אחד מבחוץ, יש ירידת הדורות. לא כדורות הראשונים, הדורות האחרונים. ומבפנים יש עליית הדורות. כי אנחנו מתקדמים. אנחנו המשלנו את זה כמה פעמים באופנים שונים, שמבפנים עליית הדורות, כי כל דור בנוי על הדור הקודם. חכמים מתבטאו בזה שאנחנו כמו ננסים על גבי הכתפי ענקים. אנחנו רואים יותר רחוק מאשר אלה שלפניהם. אנחנו על הכתפיים שלהם. הם בנו את היסודות התשתיות, ואנחנו כבר מסנחים עליהם, אנחנו מתקדמים. אז הדורות הראשונים הם היו ענקים, אנחנו ננסים, אבל אנחנו על הכתפיים שלנו. או למשל אדם הרדומה, הדורות הראשונים בנו נדבכים גדולים של בניין האומה. כל בדו בנה נדבך. לאט לאט מדור לדור הנדבכים מתקדמים, כל אחד יש לו כוח לבנות קצת, אבל הבניין מתקדם. הבניין הוא עולה כל הזמן. הנדבכים נהנים קטנים כמו בקוטג. בהתחלה יש לנו גדולות, טקטם. אז, אבל הם יותר גבוהים. הנדבך היה גבוה, הוא יותר גבוה. קטן. זאת אומרת, למראה החיצוני יותר, כל שלב הוא יותר קטן, אבל בעצם מחיר מקרבו את כל השלבים הקודמים. אז הנשמות של דורות אחרונים הן יותר גדולות. או אם נשתמש במשל שלישי, אנחנו מתקדמים בדרכי הגאולה. דורות הראשונים הלכו כברות דרך ארוכות. אנחנו אבל ממשיכים, מה שהם ממשיכים, אנחנו קרובים מאוד לגאולה, אבל אנחנו, הקצב שלנו צעדים מעטים, אבל מתקדמים, כל הזמן מתקדמים. זה איך ש... זאת אומרת, יש בפנימיות כללות ישראל, כל הזמן מתקדמת, היחידים הם כאילו מתקדמים. אבל כל אחד בדור האחרון הוא שייך לגדולה של הכלל. אז לכן יש לו איזה בחינה של גדלות. כל פנים, לפחות אולי יש בדורות האלה אנשים ששייכים לכללות של האומה, ובהם יש גדלות מיוחדת. אז הרב רוצה, לפי הרעיון הזה שיש בחוכמי הפנימיות, רוצה להסביר לנו מה קורה כאן. בעצם במידה מסוימת זה מתאים למה שאומר המהר"ל, הדורות הראשונים של העולם. הדורות הראשונים הם היו חיים ארוכים, קרוב ל-1,000 שנים. הם היו גדולים מאוד. אבל הגדלות שלהם הייתה מאוד מאוד מופשטת, והם לא הצליחו להמשיך את הגדלות הזאת בחיים בפועל. היה כאילו פער בין גדולת הנשמה, גדולת הרוח, ובין היכולת לממש את זה. כאילו הגוף, כוחות הגוף, הכוחות הנפשיים, הנמוכים, הם לא היו מותאמים לגדולה של הכוחות העליונים. ואז מה שקרה, ואז ההתנהגות שלהם הייתה ההתנהגות שלה. וככה זה קרה דורות הראשונים. עד שהגיע אברהם. ואברהם, הוא הצליח לחבר את הגוף עם הנשמה. זה המצווה היחידה שהוא קיבל, מצוות המילה, שקדש את החיים. ויש בזה מדרגות. יש עד נוח ומנוח. יש בהתחלה הם היו צלם אלוקים, אחר דמות, ככה מסביר הבהר"ל בסרמה, 10 דורות מאברהם עד נוח, ו10 דורות מנוח ועד אברהם. אז הדורות האלה, הם היו גדולים, אבל לא שלמים. גדלות רוחנית בלי יכולת מימוש. אז כאילו, כרעיון מעין זה, רוצה להגיד לנו הרב, גם על דור האחרון של לקראת המשיכה, שיש לו נשמות גדולות ופער ביניהם, הן לא מצליחות לצמצם בתוך המציאות של החיים, להוריד את זה, להמשיך את זה למציאות של החיים, ואז יש שבר כזה, במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להניג את החיים הממשיים. על פי גודל עליון כזה. ומתוך כך באה הכפירה. ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן. שאנו רואים בדורנו. כך הרב מסביר את התופעה הזאת. ויש שאיפות גדולות מאוד. מחפשים משהו גדול מאוד מאוד. ולא מרוצים, לא יכולים להסתפק בפחות מזה. ואז מזלזלים במה שפחות. זאת אומרת, שאיפות אמונה גדולות לא מרוצות משאיפות הקטנות ובאים לידי כפירה. אבל דרך הרפואה, אז איך עושים? מה עושים? אם יש מצב כזה של פערים בין שאיפות לבין יכולת מימוש. יכול, זו שאלה פסיכולוגית. אדם יש לו שאיפות מאוד מאוד גדולות. ויכולת הביצוע לא ביתר. אז הוא נמצא בקרוע בין השאיפות הגדולות ובין. אז הוא מתייאש. יש אנשים מקסימליסטים שאם הם לא מצליחים לקבל 100% בבחינה, אז הם קוראים את הבחינה ולא מרגישים אותה. הם מרגישים שם. זה לא 100%, זה רק 98%. זה מספק. במקום להגיש את זה, להגיד, לא, ויהיה 98%. יותר טוב מכלום. אנשים גדולים ציירים, מציירים, 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 משהו לא הצליח להם הציור, קוראים בציור. מי הציור, יוצאים בכלל היה, אפשר למכור אותו באלפים רבים. זה לא מה שהם רצו. אז צריכים הדרכה, צריך בשביל זה ייעוץ, איך לעשות. מה אליי פעם אחד, בחור מאוד מאוד מוכשר. הרבה שנים היה בישיב. ואמר לי, יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות. ואני לא מצליח להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אז אמרתי לו, מה אתה רוצה? שאני אתפלל שהשילו לך שיפול גדולה. מה בקשתך? הקדוש ברוך הוא יצמצם את השיפות שלך שתשאול לך שיפול גדולה. מותאמות ליכולות הביצוע גם יהיו לו גם יכולות גדולות, אבל בכל זאת היה פער בין היכולות לבין השאיפות. אז למה שלא תשאף שאיפות? תעשה עכשיו, יש לך שני דרכים, הולך בשני שלבים, שני מדורים. השאיפות איכות, בין איך מתנהג, איך לשפר את ההתנהגות ולעשות אותה ליותר מוצלחת, זה לחוד. זה, השאיפות הן ארוכות טווח, לא מעכשיו לעכשיו. יש לך מטרה גדולה, עכשיו תציב מטרות ביניים קטנות בהתאם ליכולות שלך. אז איך אני אגיע לשם אם אני כאלה מטרות קטנות? ויש חזד שאמור, כן, אתה, אם אתה תלך צעד צעד צעד, בסוף תגיע רחוק. אז מה שאומר לנו הרב, רוצה למשבור את הכלים, אלא דרך הרפואה היא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. כלומר, אם האדם מכיר את הבעיה, אז הוא יודע איך להתמודד איתה. מכיר שיש כאן בעיה, הדור, מבינים את הבעיה של הדור, שלדור יש שאיפות גדולות, לא צריכים להגיד לו, אתה כופר, אתה מקולקל, אתה מעוות, אתה שובר את כל הדרך הנכונה. לא, צריכים להגיד לו, שאיפות הגדולות מאוד מאוד, ויפות מאוד, יש בזה צדדים, לראות את הצדדים של האור, ובאמת, לראות איך להגדיל את את היכולת להגיע להשקפה של אמונה גדולה שאותה הם מחפשים. הקושי שלנו בדברי הרב שהוא לא אומר לנו רק את הדרך הכללית. טוב, עכשיו מה יעשה? בסדר. אז איך מרבים את הכלים? איזה הסברות? איזה תוכניות? מה? איך? וזה חסר לנו. הוא אומר כאילו, רק צריך להרבות תוכניות, להרבות הסברות ותוכניות המועילות לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. ומטעם זה, בא גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח, זה כל זאת ההסברה, למה השאיפות האלה, חופש ואימוץ הגוף, כי זה שייך למגמות הגדולות. לכן בדרישה לרוחות הרוח ואימוץ הגוף, כי רוח גדולה, היא תוכל להכיל את הרעיונות הגדולים, את השאיפות הגדולות. גוף חזק, כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם, בלי זזו את ההערות היותר עליונות. ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה. ולהמשיך מתוכם, המשכות של אורחות חיים, מתוך צירוף פנימי. שכל אלו ההכנות דרושות הן לתשובה שלמה, עומדת אחר כותלנו. כלומר, התשובה שלמה היא צריכה להיות תשובה גדולה, שמקיפה את כל השאיפות הכי גדולות, ואת המימוש בפועל של כל השאיפות הללו, שפשטנה על כל שדירות החיים.
מה זה רוח חזק? מה זה אומר אדם שיש לו רוח חזק?
רוח חזק.
בעל אנרגיות?
רוח? כוחות. כוחות רוחניים חזקים. עצמות רוחניות.
חירות הרוח.
זה חופש. גם יש לו, לאנשים יש מעצורים. כמו שיש מעצורים, כמו שיש מגבלות פיזיות, לאנשים יש מצב, הרב יש לו מאמר הפחד. שבו הרב מסביר את ה... שיש מצבים פחד רוחני, שאדם מפחד להגיד צרעה שמה מתאה. עכשיו מחשבות וחבות, שמה הוא מספה מהדרך הנכונה, ואז המשקר שקיעות איומות. אז יש לו חסימות פנימיות לפעמים, שהן מעכבות אותו מין לחשוב בלי פחדים. וזה בולם את האדם מלהתקדם. יכול להיות בלימוד של הגמרא, יכול להיות במחשבות האמוניות. הוא מפחד להעיז, להגיד צבא, אולי זה יהיה טעות, אולי זה לא יהיה נכון. במקום, העיז. בטעות מתקנים. אם אדם, אין אדם נכשל, באמת אני דבר איתו היום, כי אני נכשל בהם. כל דבר שצריך, אם אתה רוצה להתקדם, לרוץ, אז יש סקרי הסיכויים של נפילה. אבל אם אתה הולך לאט לאט, אתה לא נופל. אבל אתה מתקדם קצת. אם אתה רץ, אז יכול להיות נופל. על מה נפלים? וכמה, מה הבעיה? אז מה המטר כדי לעמוד ולא לא להסתכן אם אתה שוכב בכלל אתה לא יכול. אז לסחול, אז אין סכנה של נפילה. או לעמוד וללכת, אבל אז יכול להיות נפילה. ברוחניות גם כן אותו דבר. אדם נזהר, אז הוא מתקדם לאט לאט לראות שהוא לא הולך לרכבות, שהוא לא רוצה ללכת להם. אבל כשאדם הוא נועז ברוחניות, אז הוא נפתח, יכול להגיע להשגות גדולות ורחבות. בכל דבר צריך להיות לא פזיז, אבל לא פחדן. זאת אומרת, לא שצריך להיות קיצוני שפרוע במחשבות, כן? כמו בהתנהגות הפשוטה, שאדם צריך לא לפחד מכל מיני נוראות. כי אם מפחד ללכת בלילה, בבית הכנסת, אמר הצל שחל בנרך, אבי בין הרחובות, פחד. יש אנשים מפחדים. אבל מצד שני, לא צריך להיות פזיז וללכת לצד דברים מסוכנים, ופחד, אני הולך ללכת בני הפרעה, דרך ביתים, כביש חדש שיש עכשיו.
סגור אותו.
אה, כן?
אפשר ללכת
ברגל,
אפשר לקוף את
הקטע. מה זה להרבות כלים באמת? מה המשמעות של להרבות כלים ואיך זה מתבטא?
זה מה שאני אמרתי, שהרב לא נותן לנו הסברות מפורטות. כלומר, יש לך תוכן גדול, ואתה אין לך כלי להחזיק אותו. אתה צריך לאסוף הרבה כלים כדי להכיל את התוכן הגדול שנמצא בתוך פנימיות הנשמה. אז להרבות כלים והסברות ותוכניות, זאת אומרת להרחיב את כל המושגים כדי שהאור הגדול יוכל להיכנס בתוך ההסתכלות הרחבה יותר. לעשות דרכים של הסתכלות גם במחשב, גם במחשבות והשקפות, להרחיב אותן וגם במצדים המעשיים. בשביל זה צריך כוח פיזי. הרב, שאני רוצה שתבינו, הרב לא רק מדבר על הפרט, הרב מדבר על האומה, כאומה, שצריכה הרבה כלים, והרבה תגלויות מעשיות, וגם כל אחד דרך. זה כאילו שאמרתי, הרב, כל הזמן הוא מציג לפנינו את הקו הכללי, והמון פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מורידים את זה למייסה, מה אנחנו עושים עם זה בטוח. מה שאנחנו לומדים מהפרק הזה, לא להיבהל. לדעת, יש מצב מורכב, לא לראות את הכפירה כאיזה שבר שאין לו משמעות של חיובית, אלא לראות את כל המצב הזה, זה בעצם נובע מחיפושים גדולים, מתוכן רוחני גדול, גדול, מנשמות גדולות, והפתרון הוא כמובן הוא לא להרוג את הנשמות, אלא להגדיל את הכלים. איך עושים את זה? לומדים בשקידה, מחריבים את הכוחות, ולאט לאט מכינים את היכולת להכיל את כל הכוחות הזה. ספורט יעשו הספורטאים, הם יחזקו את האומה בצד הפיזי. אנשי הרוח ירחיבו את המושגים שלהם, את כל ההסתכלות שלהם. וכך האומה, תוציא את כוחותינו מן הכל.
הדברים של הרב המורים מופנים לדור התחייה, או שזה אמור גם באופן כללי שאדם צריך לחפש את חירות הרוח מול סגור כדי שיוכל להוביל מהלכים גדולים.
גם כל אחד ואחד, נכון.
כמדומני שבמושג רביך הרב אומר שאדם, הרב ממשיל את ה... ושאדם צריך לבדוק את עצמו, כמו לתיבת המח יצא לראות את ה... שאם המים, הקלו המים, אז רק אז הוא שלח את ה... יונס, ככה אדם גם כן קודם כל לבדוק אם הוא יכול באמת לעשות את ה...
לפרוץ. אז זה מה שאני אמרתי, שמצד אחד לא צריך להיות פחדן, מצד שני לא להיות פזיז. גם בהתקדמות הרוחנית. כמו בהתקדמות הגשמית. מצד אחד צריך לפתוח את החלון ולאפשר לבדוק האם קלו המים. אני לא מפחד מה יקרה אם אני אציא את היונה. מעיס. מצד שני, בגבולות הנכונים. צריך להיות שקול. הרבה פעמים הרב מדבר. צריך להתקדם בזריזות מתונה. זריזות מתונה. אני אומר, אם אתה רץ, אתה יכול ליפול. אז מה, אתה רוץ באופן כזה שוודאי תיפול? לא, לא יכולים כל כך מהר. תרוץ, תרוץ, אבל גם תיזהר.
מה העניין בהנהגה הזאת, בהנהגה הלוקית הזאת, שבאמת נוצרת סתירה בין הפנימיות לחיצוניות כל כך? למה הדברים צריכים לבוא ככה? למה שלא יהיה התאמה, כאילו? מה זה מוביל אותה?
למה כמובן הוא עושה את הדברים האלה? למה הוא מגדיל את הנשמות ועדיין הגופים לא מסוגלים לקבל?
כן, כלומר, איזה רווח יש בזה בקידוש, לא יודע, בקידוש השם או בהנהגה הלוקית?
העולם הוא לא מושלם, זה ברור. ועניינו להגיע לשלמותו על ידי עבודתו העצמית. אז יש כל מיני תפקידים לעולם. אולי יכולה להיות איטית מאוד ושקולה. יכולה להיות מהירה, אבל עם הרבה ירידות. ירידות עליות, ירידות עליות. מה עדיף? עדיף להיות קטן מכל הכוחות. או עדיף, גם כשאדם גודל, אז יש לפעמים נערים שגדלים, יש להם כאבי גדילה. כי האיברים לא גודלים בצורה פרופורציונלית. הקלה גודל, חלק מהאיברים גודלים וחלק לא, וזה לא מסתדר. זה סדר העולם. טוב, נראה עוד. משחרה בית המקדש, לא נראה רקיע בטהרתה, שנאמר על פי שמיים כדרות, שק אשים כסותה. אם כן, הערת התורה מן השמיים של זמן הגלות, מולפת היא הכדרות והשק המחסה. כלומר, אם, באופן רעיוני, כמו כזל כשהקרנו לא נראה רקיע בטהרתה, זה לא ממש כפשוטו. אולי גם כפשוטו, אבל זה לא רק כפשוטו. כתוב על בי שמיים כדרות, כלומר יש כאן כאילו מחיצה. הרקיע הוא לא שקוף, הוא לא צלול, ומה שמעל הרקיע לא יכול להאיר מתחת לרקיע. בגלל הכדרות. רבי שמיים כדרות שק הסמכות. אם כן, הערת התורה שמן השמיים, שמופיעה בזמן הגלות, מולפת היא הכדרות והשק המחסה. לא מהירה בשלמות. היא מחוסה. בעת קרבת הקץ, יבוא רוח המטהר את השמיים כדרותם, המסיר את השק המחסה עליהם, ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. אותם רעיון הזה, אלה אשר לא מסוגלים לראות תורה גדולה, והתורה הגדולה מתחילה להעיר, הם רגילים לראות תורה אחרת, תורה שבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. יש איזה ערות גדולות בעקבות הדמשיכה, ומי שלא מסוגל לראות אותם, הוא חושב שאין. כי הוא לא רואה את התורה כמו שמכיר אותה. חושבים שאין להם תורה מן השמיים. וצדיקים דורשי השם ועוזו, מוסיפים מורה ושמחה ומבשרים צדק בקהל רע, שדווקא כעת יגלה אור חדש ושמיים בתארתם יראו, וידעו כל ברי עולם, כי מן השמיים דיבר השם לבני ישראל ולבית יעקב והכל כולו. הרב מדבר כאילו בדרך רמז. אנשים רגילים לראות את התורה כדורה, קודרת. קודרת. ואז אנשים שבאים ככה לפרוץ גדולים שראים הסתכלות יותר גדולה, נראה להם שההסתכלות הזאת היא הסתכלות מנותקת. היא לא מחוברת אל תפיסת העולם כמו שהם. בלי הכבדות הזאת, בלי הכדרות הזאת, זה לא יכול להיות, זה לא התורה. תורה חופשית, תורה משמחת, תורה מרוממת. אותו הרעיון כאן, הרב אומר, כאן הוא אומר לנו שצדיקים כבר רואים את האור, רואים את האור השם הגדול ההולך ומאיר לה. זה היה הרב זצ"ל, שהוא ראה את הבריאות של הדור שבא לארץ ישראל, שאמנם שהוא מבחינת קיום המצוות הוא דל ומנותק, אבל מבחינת האופי, אופי מריא, לא פחדני, לא מסכני, לא כפוף, לא מצומק, לא ככה משוחרר. וזה דבר כזה מאוד. צריך להיות. התורה צריכה להיות מכופפת את הבן אדם, ושאדם נראה כזה חלוש ומתן, זה הפרצוף של עם ישראל, ככה הוא צריך לראות. את הסברס, המעיזים, הגיבורים, החופשיים, אנחנו צריך בתוך זה הרבה זמן, אבל ככה זה היה הדור הראשון היה. אולי עכשיו לא מבינים את ההבדל, אבל ההבדל בין המצב הזה שהעם ישראל היה בגלות, זה היה פשט חרפה. הפחד שלהם מפני הגויים, הפחד שלהם מפני הגויים, וזה כל כך ממיך אותם, זה כל כך דיכא אותם. לא הרגישו את זה, כי הרגילים היו ככה, כך כבר חיים הרבה שנים. הרב רואה איזה בחורים ממש מוצאים חן בעיניו, אבל הם לא שומרי תורה ומצוות, אז צריכים להבין מה קורה פה. איך יכול להיות דבר כזה? מתבונן בעומק של הדברים, מה כאן הבשורה? כאן הולכת להיות איזה אורה, תקופה של תורה, הרבה יותר שלימה, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מרוממת. ואלה שלא לא, לא יכולים לראות את המראה הזה, אז הם חושבים שהם מנותקים, התורה הפסיקה להעיר. הרב מביש את זה ברעיון הזה של כאילו, כן, תורה שלו מופיעה בלבושים, בלבושים של כדרות ושק, אז זה לא מוכרת להם. אמרי שמחה, מה זו עושה, אם שאני, מה זה כאן המצב רוח הטוב הזה? מה המצב כל כך היום, כל כך נורא, מה זה? למה יש אפשרות לשמוע? אנחנו רואים את זה, הציבור החרדי, כל ההדרכה עדיין ממשיכה, אני לא אומר שזה לא משתנה, זה אין להשוות למה שהיה פעם, למה שהיום, היום, אבל שיחות המוסר הם שלא היה מצב יותר גרוע מהיום, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינת מחלות, מחלות קשות שלהם, תרופות וכו' וכו'. כל הזמן גישה כזאת היא של שהכל קשה, שהכל רע, שהכל לא טוב. איך זה מסתדר עם האמונה? כי אנחנו אשמים, כי אנחנו בסדר. הזמן, אנחנו צריכים להיות יותר בסדר. יותר צדיקים, צדיקים דקדיקים כחוט השערה, כל מיני הסתכלויות כאלה שהן מצמקות את ההסתכלות. אתם שמעתם פעם שיחות מוסר? סגנון חרדי. אני חושב שאנחנו צריכים להזמין פעם מישהו שכן צריך
להגיד.
מה?
לפני שנתיים, לא צריך לבוא אברהם אוהבים לשכיח שמגיר או משהו כזה שתמדור.
ואיך זה היה?
לא, כי זה הכל היה חשבון כזה. מה? זה יותר מצוות, זה כבר לא
נורמל.
זה כבר השתנה ממה שהיה פעם, זה כבר יותר טוב, אבל הפערים גדולים מאוד. אני חושב שאתם צריכים שיחה כזאת, תגידו. לא תבין מה. זה מין סגנון כזה, זה מין קטנות כזאת של הסתכלות. יש שם גם, אני לא אומר, חדין וחס, יש שם דברים מאוד מאוד יפים גם כן. בחשבונות לפעמים, ההתבוננויות, בפרטי הקרים. אבל הגישה אני מדבר. שם אנשים גם בחוכמת הנפש יש אנשים כוחות גדולים. טוב.